בסדר, נעבור לאורות נזירונים. צמאון לכל חי. אז אני סיפרתי לכם בפעם הקודמת שאת הפרק הזה אני למדתי כשהייתי נער צעיר בכפר הורה, את המאמר הזה. ואני נורא התפעלתי מזה, והייתי, איך קוראים באורות היום אומרים. חשבתי שאני מבין את זה. אחרי הרבה הרבה שנים, פתאום במרכז הרב עוד פעם, חזרתי למאמר, כל כך עמוק. אני כילד, מה הבנתי כאן? בכלל שום דבר לא. זה מה שאומרים על הזוהר, שכשאדם רואה זוהר, אפילו הוא לא מבין, הוא מרגיש, איזה עלייה רוחנית כזאת. וגם, אפשר להגיד את זה על כתבי הרב, גם לומד דברי הרב, לא כל כך מבין, אבל מרגיש איזה רוממות כזאת. ככה הרגשתי. מאמר עמוק מאוד מאוד. צמאון לכל חי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הנחות הרב אומר לנו. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, אבל לא ירחו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הקלעי יחל את פועלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. הרב כאן אומר, ציור עובדתי. אני רק אגיד שאני אומר את השם. הלו? אני באמצע שיעור, אני הערב לא יכול, אני צריך לנסוע, אז אולי מחר בבוקר. זה מתאים לך? לא יודע, פתרון. מה? לא, אני נוסע להר ברכה. לא, אני עכשיו בשיעור, אני גומר את השיעור ואני נוסע. אז טוב, נדבר מחר בבוקר ונראה מה לעשות. בסדר? נדבר בטלפון. כמו שאמרנו, הרב לא מוכיח את הדברים, הוא אומר את העובדות. אדם מישראל, הוא, יש לו נשמה אלוקית. וכיוון שיש לו נשמה אלוקית, הוא צריך להיות אלוקי. הוא חייב להיות כזה. אחרת לא טוב לו. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. כלומר, הרוח לא, זה לא מתאים לה פחות מזה. זה לא מתאים לאוויר אחר. רק האטמוספירה הרוחנית, המציאות הרוחנית האלוקית. הידיעה, ההרגשה, כלומר, כל כוחות הרוח שאצל אדם, כוחות השכל, הידיעות, ההרגשות, הדמיון, החפץ, והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם כתוצאה מהידיעה ומהאחר, רצון, אז אדם גם פועל ועושה מתוך כך. כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקים דווקא. הרב מדבר כאילו באופן כללי על בני אדם, לא רק על ישראל, אז במיוחד ישראל. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. המציאות העובדתית של ריבונו של עולם, הוא נמצא בכל מקום, שהוא בנו שם, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, ושאדם חי, צריך לחיות את המציאות הזאת, ואם לא, הוא לא חי נכון, הוא אין לו טועה, התוכן הרוחני שלו, הוא לא מזויף, הוא לא, ועל כן אין לו מנוחת הנפש. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מתעוררת בים. כלומר, הוא לא ימצא סיפוק, הוא מתחיל לחפש, מחפש את עצמו, מחפש את, את התוכן של חייו, והוא לא מוצא את זה במקום הנכון, אז הוא כספינה מתעוררת בים. גלים סוערים מנגדים זה לזה, הדריכות תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלף. זאת אומרת, זה תיאור מצב, תיאור עובדתי. אם יוכל לשקוע באיזה רפש של גסות הרוח ואביות הרגשה, יכול להיות מצב כזה שאדם שוקע בשאיפות גשמיות, בשאיפות מתאוות חומריות, כן, בתענוגות, יכול להיות תענוגים רוחניים יותר, של רדיפת כבוד, של כסף, וכדומה, ואם יוכל לשקוע באיזה רפש של גסות הרוח ואביות הרגשה, יצטרך לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, נמצא כאילו סיפוק בתנוגים, בתנוגות האלה, במילואים האלה, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלט ממסגרותיו, והטירוף הקלעי יחל את פועלו בכל תוקף. הרב מדבר כאן גם על הפרט וגם על הכלל. רוח האדם הכללית. אולי אנחנו יכולים להבין את הדברים באופן יותר, יותר הלשון יותר תהיה מובנת, אם נפרש את הדבר הזה בצורה יותר כללית, בצורה של כלל בני אדם. שבאמת יש כאן גלים סוערים ומלחמות ומאבקים ורעיונות ומטלטלים מגל לגל וכל פעם בא איזה רעיון חדש שהוא כאילו בא לספק את האדם והוא בסוף חולף ושום דבר לא מחזיק מעמד באופן נצחי. רק מקום מנוחתנו רק באלוקים. אבל, אומר הרב, אבל האלוקים עלו למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון. וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון, בנו הוא לרכינו עין ואפס, ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. מצד אחד, כלומר, אין מקום מנוחה אלא בריבונו של האלוקים. מצד שני, איך אפשר להגיע למקום הזה? על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים, מבקשי אלוקים יגעים ועייפים ברוח. כלומר, הם מבקשים את מה שלא ניתן להשיג. זה מעייף, זה מייגע. כי זה למעלה מכל רגש ורעיון, ואי אפשר לייחס במשהו למעלה מהכלים הרוחניים, מהכלים שאנחנו בהם יכולים להגיע, לתפוס את להשיג. על כן, ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים, וכשה אלוקים מגיעים ועייפים ברוח. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. כלומר, מחפשת את ההשגות הרוחניות העליונות, אז זה לא מספק אותה, האור הנמצא במעשים היותר טובים, לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים. יש מעשים, ויש גם לימודים, ולא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים, אז מתנבל העולם בעיניה. ומחפשת משהו יותר גדול מהמציאות, את זה היא לא יכולה להשיג. המצד שני, מה שיש ומה שיכולה להשיג, הנפש היא, זה לא, לא נחשב אצלה השגה, אז היא מזלזלת בזה. המתנווה לעולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילויה וחומרים ורוחנים, נדמה לה ליבי אקטה. זה משהו, ואווירון נעשה למחנק. זה משהו מצומצם, משהו מכביד. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם. משהו לעומתם עין. ולהפך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. אפילו אפשר לרצות את זה, אומר הרב, כי זה לא, לא אפשרי להשיג, אז זה לא אפשרי לרצות. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון, וכל עוז החיים באנשים אשר לשעת אלוקים היא מגמתם הפנימית. הרעיון הזה שהרב אומר, אפשר גם למצוא גם אנשים מקסימליסטים, אנשים שיש להם שאיפות מאוד מאוד גדולות, ופחות מזה הם מזלזלים בכל הישגים פחותים מהשאיפות הגדולות שלהם. אז הם נמצאים במצב ביניים כזה שהם מתוסכלים. את השאיפות הגדולות הם שואפים למעלה מהיכולת שלהם, ומה שהם יכולים, זה נראה להם לא חשוב, הם מזלזלים. וגם אז צריך למצוא פתרון למצב הנפשי הזה, לראות איך, לראות מה שיש, איך הוא מביא לשאיפות הגדולות, איך הוא למצוא עושר בתוך זה. והרב כאן מכוון אותנו. פה הרב מדבר על השיא של השיאים. שאיפות להשגת הגדולה האלוקית הבלתי מושגת. שאיפות להתרומם לגובה האלוקי שהוא בעצם למעלה מגבולות הבריאה. ואז כל מה שרואים, עד כמה שהוא יהיה עצום ואדיר, כל הבריאה כולה, וכל היופי שבה, הכל נראה אפס, אפס ותור, כי אנחנו יודעים שכל הבריאה כולה כלפי הריבונו של עולם, זה בטל ומבוטל. זה כלא מציאות בכלל. מי שרוצה כאילו להיות מסתכל במבט אלוקי, אז הוא מזנזל, זה לא מציאות. לרבי ריבונו של עולם, זה פסיק אפילו קטן, לרבי הגדולה האינסופית. גם כל הגדלים שיש, הם כלום. אז מה עושים? צריך להראות את הדרך. איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער? כלומר, יש טרקלין, צריך להיכנס אליו דרך השער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. ריבונו של עולם מתגלה. בעולם בכל יופיו והדרו. בכל רוח ונשמה. בכל חי ורמס. בכל צמח ופרח. בכל גוי וממלכה. בים וגליו. בשפרירי שחק ובהדרת מרמרות. בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, ובהגיונות כל חושף, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור. זאת אומרת, לא להפריד את העולם מריבונו של עולם. זה לא לראות, יש כאן שני, יש ריבונו של עולם, יש עולם. אנחנו שואפים את ריבונו של עולם. ריבונו של עולם נמצא בעולם. הוא גבוה מעל העולם, אבל הוא מתגלה בעולם. אתה יכול לראות אותו, אתה יכול לפגוש אותו. אתה יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא במעשיו, בפעולותיו, בהתגלותו. אתה שואף אל ריבונו של עולם, בסדר. הנה יש לך הופעות אלוקיות שהן נמצאות בתוך המציאות. האלוקות העליונה, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלה בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לעבור למידה זו שמילאו תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. כלומר, אתה שואף למעלה, הנה הוא פה לפניך. אנחנו משתוקקים אלו אליו, יתברך. אבל הוא מופיע. אנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה. מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. זאת אומרת, אפשר להיפגש עם העולם, בעצם העולם לראות את ריבונו של עולם. ולפרקים תפקדנו כברק עליון מזיו של מעלה. מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקים. מה זה הדבר הזה? מה שהוא אומר הרב? לפרקים תפקדנו בברק עליון מזיו של מעלה. מה זאת אומרת? נבואה? הברקה? לפעמים יש מצבים מיוחדים שאדם מרגיש. זה לא כל אדם, כן? הרב מדבר אולי על אב עצמו, או על אנשים שכמותו, שלפעמים הם פתאום מרגישים שהם נפגשים עם, כאילו, עם משהו מעל, מעל כל המציאות. שגם הרגשות האלה הן מוגבלות, כי כל מה שאדם יכול להרגיש, הוא רק יכול להרגיש כאדם. אבל אפילו שהקדוש מתגלה אליו, אז הוא מתגלה אליו, אבל הוא אדם, הוא בריאה. אבל זה משהו אחר לגמרי ממה שהמציאות הגלויה. זה ניצוץ נבואי כזה, רוח הקודש. פתאום מסגה שאדם משיג דברים שהם לא בסדר של השכל הרגיל, של הרגשות הרגילות, של הדמיון הרגיל. פתאום משהו ברק עליון. מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקים. אבל אנו יודעים שזהו מצב הרעיון.
מה שהרב פה אומר שאדם יכול להשיג דבר שהוא למעלה למעלה מהטבע, מה הכוונה ש... לא כאילו, מה זאת אומרת, אדם משיג משהו שהוא למעלה מהטבע, אם כל המפגש הוא דרך הטבעי?
כן, יש, אבל טבע עליון, כן, בוא אמרתי. זה אמרתי, נבואה. נבואה, פתאום אדם שומע קול, זה לא קול אנוש, זה לא קול מהסדר הרגיל, זה משהו פנימי מתגלה אליו, וזה בא מעולם עליון. גם שם אני אומר, בעולמות העליונים יש כמה וכמה עולמות. כן? אבל זה למעלה מהסדר הרגיל שאדם משיג. זאת אומרת, הוא מדבר כאן על המפגש עם ריבונו של עולם, יש גם באמת מפגשים כאלה. אבל הם פצים מן הכלל, זה מין ברק. אבל כמו שאומר הרמב״ם על הנבואה, שהנבואה היא מופיעה אצל אדם, ניצוץ לשנייה אחת, ואז פתאום בבת אחת השגות עמוקות רבות מאוד, זה משנה לאדם את כל חייו, בגלל פעם אחת של הברקה, אני בן אדם אחר. הנבואה היא כל כך חזקה, שמי שנביא שמדבר, מרגישים שאומר את דבר השם. זאת אומרת, העוצמה היא עוברת גם לשומעים. הם מרגישים, זה אמת, זה בא מלמעלה.
כן, הרב אומר על אור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה, כלומר, זה מעל יכולת לתפוס את זה בכלל.
כן. זה, כן, השגות, אתה פתאום אדם, רואה את העתיד, רואה את העבר, אתה נפגש עם משהו עליון. זה יכול להיות איזה מראה, זה יכול להיות איזה מסר, איזה דיבור. אבל אנו יודעים שזהו מצב הרעי. הברק יחלוף, הננו יורדים לשבת עוד לא בפנים האחד, כי אם בחצרות השם. לבקר בהיכלו. הביקור בהיכל הוא מזה פעם. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, ולבקר בחלו. לפעמים ביקור יותר פנימי. מה?
הוא לא בפנים היחל, כי אם בחצרות, בפנים היחלים.
כן, זה חצרות לעומת היחל.
אומר שפנים היחל זה לא מצב שאפשר
להישאר לבוא פנימי. כן, אי אפשר. היחל הוא מקום, כאילו, מפגש יותר ישיר. לעומת המפגש מחצרות השם בחוץ. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בחוץ. בחוץ זה על ידי הטבע, על ידי התורה, הרעיונות, הדעות, והמראות, המראות של הבריאה. מתבוננים בבריאה ורואים איזה גדלות הבורא, ונפגשים איתו. אפשר בבריאה, אפשר לראות בתהליכים ההיסטוריים, במאורעות. כשתיבת האורה באה עד הנקודה היותר גבוהה, אז מתחילתי לשאוף שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. זה עכשיו דברים עמוקים עוד יותר. כשתביעת האורה באה עד הנקודה יותר גבוהה, אדם מתבונן ומתבונן בגדולה האלוקית וכו', שואף עוד למכה הגדולה, אז מתחילתי לשאוף שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. ומתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואב אור ממקור היותר עליון. המקור, מה אני מבין שהרב מתכוון לומר, כשהתביעת האורה הבאה עד הנקודה היותר גבוהה, היא מתחילת היא לשאוף שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה של מי שטובע. מהאור הנשמתי הפנימי. מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. ומתוך תוכה, תוך תוכה של תביעת האורה שהיא תביעה פנימית, מתגלה לה שהכל שואב אור ממקור היותר עליון, ושהעולמות, העולמים כולם וכל אשר בהם, אינם כי הם גילויים שהם נדמים לנו כניצוצות פרטיים מהתגלות האורה העליונה. אבל כשהם לעצמם, הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. אז מה הרב מתכוון כאן להגיד? כשיש התבוננות ותביעה פנימית גדולה לפגש עם המקור היותר יותר פנימי, הכל שואב במקור היותר עליון, ו... כי בעצם כאילו כאן יש כל המציאות כולה היא בעצם הופעה אחת של ניצוצות, ניצוצות פרטיים מתגלות מהאורה העליונה. אבל כשהם לעצמם, הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת, כל הטוב. זאת אומרת, המבט היותר פנימי מסתכל בצורה כוללת, לראות את כל הכלל הזה באחדותו של כל ההופעות האלוקיות שיש במציאות. לא כאן ועכשיו של מבטים רואים את היופי שבה החלק הזה של הבריאה, את היופי של החלק הזה שבה הבריאה, ורואים הרבה הרבה גילויים אלוקיים. לראות את זה בצורה אחדותית כזאת. זה המבט יותר גדול, יותר פנימי. זה המבט השורשי, שהכל מתחיל מקור אחד, כל הגילויים האלה ביחד. אנחנו לא מבינים מה הרב מתכוון, צריכים להפנים את ההסתכלות הזאת, הסתכלות כוללת. זה כל עניין, כל הכיוון שהרב תמיד רוצה לרומם אותנו למבט הכללי, לראות את הכלל ככלל, לא כאוסף של פרטים, כמציאות אחדותית. הגילויים הללו הולכים הם במלאכם ומתעלים, הולכים ומתבלטים לעיני כל, שהם באמת אינם גילויים של כל הטוב. והשפע הזורם בכל הטוב, המנסה את שורש הנשמה אל עליונותו, המקטין בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל עודו ותפארתו, אותו השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמים וכל היצורים, וכל היצורים נופשים צורה חדשה. וכל מראה של חיים מעורר ססון וישע. וכל מעשה טוב מרנין לב. וכל לימוד מרחיב דעה. המצרים הצרים של כל אלה אינם דוחקים את מרחבה של הנשמה, שמסתכלת תכף ומיד וראה שכל אותם הניצוצות הקטנים הולכים ומתעלים, הולכים ומתאגדים, ונצררים בצורה החיים המלאים. אז מה כאן הרב אומר לנו? הגילויים הללו הולכים במהלכם ומתעלים. הולכים ומתבלטים לעיני כל, שהם באמת אינם גילויים של כל הטוב. אז מה אני כבר נראה? אני חושב שזה הדגשה. והשפע הזורם בכל הטוב, המנסה את שורש הנשמה אל עליונותו, את שורש הנשמה אל עליונותו של שורש הנשמה. יש שורש ויש עוד עליונות של שורש הנשמה. יש נשמה ויש לה שורש, ויש עליונות לשורש. אנחנו לפני ולפנים. המקטין בעיניה את העולם החומרי והרוחני וכל עודו ותפארתו כשהוא לעצמו. אותו השפע עצמו, כלומר השפע שמרומם את האדם מעלה, 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 הוא בעצם אותו השפע בעצמו מחדש עליה את כל העולמים. אותו השפע שבעצם מקטין את העולם החומרי והרוחני, כשאדם מתעלם מעלה ורואה את המקור של כל העולם, כלומת זה הוא כל כך קטן ואפסי, אבל מצד שני, אותו המבט בעצמו, שמעלה אותנו מעלה, 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 ומלמעלה מסתכלים על מה שאנחנו רואים, זה נראה קטן. אבל מהמבט הגבוה הזה, דווקא שעולים למעלה, מעלה, אותו השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמים, כל היצורים, לובשים צורה חדשה. כיוון שהוא הגיע מעלה ורואה את המקור של הכל, אז פתאום כל מה שמופיע, מופיע במקור כל כך עליון, אז מקבל משמעות חדשה. כלומר, כל ההופעה, כל מה שמתעלים מעלה להבין את הגדולה האלוקית, ומעלה, מעלה, מעלה, והנה רואים אותה מתפשטת בכל המציאות. אז כל המציאות פתאום מקבלת משמעות חדשה, כי גדולה האלוקית מופיעה בכל המציאות. אור השפע עצמו מחדש עליה את כל העולמים וכל היצורים לובשים צורה חדשה. זאת אומרת...
זה סותר כמו שהוא אמר בהתחלה. בהתחלה הוא אמר להסתכל מתוך המציאות. עכשיו הוא אומר להתרומם מעלה, 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 כאילו להסתכל לא מתוך המציאות, אלא ממבט כללי חיצוני לכאורה.
כל הזמן הרב רוצה שנסתכל על ריבונו של עולם שמעל המציאות דרך התגלותו במציאות. להחזיק תמיד את שני, את המבט הזה הכפול. לא להגשים, לראות את ריבונו של עולם כמו שאנחנו רואים. הוא למעלה מכל. אבל מצד שני, לא לנתק ולחפש אותו למעלה מכל השגה, כשהוא נמצא פה ומתגלה אלינו. אבל ההתגלות הזאת היא בעצם נובעת מהמקור היותר גבוה, יותר בלתי מוגבל. אז כאילו כשאתה מתרומם, מתרומם אל הנצח, מתוך כך אתה מבין שהנצחיות, שהעולם הזה הוא בעצם ניצוצות של נצחיות. הוא נצחי גם כן. במובן זה שהוא מקורו מריבונו של עולם הבלתי גבולי. אז כאילו העולם שנמשך ממקור כל כך עליון, מקבל את המשמעות הגדולה, וכל היצורים, וכל החיים, וכל מה שאתה רואה, אתה רואה פה הופעת אור השם. ואתה רואה בכל דבר, אתה רואה את הפנימיות של הדבר. זאת אומרת, לא מסתכל על האדם, מסתכל על הנשמה של האדם. מסתכל על הצמח, או את הנשמה של הצמח. את ההופעה האלוקית המתגלה בתוך המציאות. אז כל מראה של חיים מעורר ססון וישע. כי לא, כשאתה מפריד ואתה אומר, מסתכל ריבונו של עולם, במציאות לעומת ריבונו של עולם, המציאות היא בטלה ומבוטלת. אבל אור השם זה יוצר את המציאות הזאת.
הרב מתכוון אחרי שאנחנו מסתכלים דרך המציאות ומתרוממים למעלה, כלומר שאנחנו מבינים שהכל זה ממנו, אחרי שאני רואה את כל השפע, אז להסתכל עוד פעם חזרה על כל המציאות כשלוח הזה כאילו עובד כזה, רצו ושוב כזה.
כן. זאת אומרת, כשאתה מסתכל במבט המצומצם, ומבט האנושי הוא מבט של גבולות. אתה רואה גדול יותר, גדול יותר, גדול יותר, וגדול וגבולות. אבל כשאתה מנסה להבין שהמקור האלוקי הוא בלתי גבולי, ודבר בלתי גבולי הוא בעצם יכול להופיע בכל דם, בכל מקום, אין לו מגבלות. אין לו מגבלות. הוא יכול גם, כי הוא לא גדול שלא יכול להופיע בכותל. הוא בלתי גבולי. אז אין לו, אז הוא מופיע גם במצווה הכי קטנה שיכולה להיות. גם במעשה האור הקטן יש פה משהו בלתי גבולי. כי אם אתה אומר שהוא לא יכול להיכנס במקומות הקטנים, אז הוא מצומצם. אז הוא מוגבל. כן. הרב אומר, הפילוסופיה היא רק שייכת לאריסטוקרטים, רק לחכמים. והאמונה היא מתפשטת למעלה מחכמים ולטיפשים ביותר. זה הגדולה של האמונה, שהיא בלתי גבולית. והשכל, החוכמה, היא מוגבלת, צריך בשביל זה הכלי מתאים לה. היא לא יכולה להיכנס בשכל קטן. אז זה חיסרון. זה חיסרון. אבל דבר בלתי מוגבל, אין לו גבולות, הוא יכול להיכנס. בכל נקודה, בכל הופעה. כוח החיים, למשל, כוח חיים, הוא כוח בלתי מוגבל. אז הוא יכול להחיות את בעלי חיים הכי קטנים שבעולם. ושם נכנס כוח חיים. הוא לא צריך כלים גדולים, כי הוא בלתי מוגבל. כבעלי חיים שאתה לא יכול לראות אותם. ושם נמצא כוח חיים, הם תנועים והם מסתובבים והולכים. זאת אומרת כשאתה מסתכל על הגדולה האלוקית, מבין אותה, אתה רואה אותה עכשיו בתוך המציאות. ואתה רואה את כל המציאות, פתאום מקבלת את המשמעות היותר גדולה של ההופעה האלוקית. לחבר תמיד, לראות את מה שאומר, לא להפריד, לראות את ריבונו שלם בגילויים. איך שהוא מתגלה. לפגוש אותו נגד עינינו. זה כל ברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. מתחילה בנוכח ומסיימת בנסתר. רואים אותו ולא רואים אותו. טוב, אני צריך ללכת. תודה רבה.